טוב, שלום לכולם. אנחנו אתמול סיימנו דף מספר 2, ואנחנו אותו מסיימים את ההקדמה, הייתי אומר, לכל המהלך של בניין אמונה, שהיא גם כוללת את דף מספר 3, אני מציע להתקדם אליו, כי בדף מספר 4, פה אנחנו בעצם מתחילים, הייתי אומר, אנחנו מתחילים כבר את הלמידה ממש, כלומר, מתחילים לדייק את הדברים. אז האם יש טעם כרגע לחזור על סוגיית האמונה, למרות שבשלוש, דף שלוש הוא בעצם סיכום של הערך של המושג אמונה והגילוי הראשון של האומן שנקרא ישראל, ומדף ארבע אנחנו מתחילים לברר את זה כבר. אפשר להתקדם מבחינתכם? כן? יופי. אוקיי, דף מספר שלוש, הייתי אומר, הוא סוג של סיכום. לכן יכול להיות שאולי אפילו נצליח לסיים דף שלוש היום, אם תהיה סייעתא דשמיא ולא יהיו הפרעות. כן, אני מזכיר את אותו רב שאמר אצלי בכיתה, הכל נפלא, אין שאלות, כולם בסדר. אז ככל שאין שאלות, זה מראה שהמצב הוא מצוין. כן. אז כמו שאומרים, אנחנו צריכים לשאול לפעמים למה אין שאלות. איך יכול להיות? טוב, אבל דף מספר 3, אם כן, אנחנו בדף מספר 3, עמוד מספר 5. הפסקה שלפנינו, הזכרנו בשיעור הראשון, מקור שיש, הזכרנו אותו. את החלק הראשון הזכרנו, זה מה שעניין אותנו, החלק הראשון. מקור מספר, המקור בדף מספר 3 זה בעצם חלק מהשיחה השנייה בהקדמת, ההקדמה לשיחות הרב ציוד על ספר בראשית. הזכרנו אז בהתחלה שיש שתי שיחות מקדימות בשיחות הרב ציוד על כרך בראשית שנקראות לשיטת רבנו. נכון? אז בדף מספר 1 למדנו את השיחה, אני חושב השנייה, מפסקה 1 עד פסקה 7, ופה בדף 3 זה השיחה הראשונה, לפי העמודים רואים שזאת השיחה הראשונה, מפסקה 3 עד פסקה 5 כולל. בסך הכל 3 פסקאות, זה יהיה סיכום טוב למה שלמדנו עד היום. אני אקרא וכמובן אנסה להסביר, אם יש איזה שאלות אני אשמח שתעצרו אותי באמצע, אני חושב שזה סיכום דווקא די טוב למה שעשינו עד היום. למקצוע הזה של פגישה, אם כן, הפסקה הראשונה, הפסקה 3, נקראת אמונה. למקצוע הזה של פגישה עם ריבונו של עולם, יש שם אחר. אם כן, המפגש בין האומן לאומנות, כשאנחנו מזהים את האומן הנמצא באומנות, אף על פי שהוא מסתתר, אף על פי שהוא נעלם, ואנחנו מגלים את רצונו באותה אומנות ושותפים בהופעת רצונו, כל מה שדיברנו כאן, זה נקרא אמונה. ואנחנו צריכים ללמוד את המקצוע הזה, שמלמד אותנו איך לזהות את האומן באומנות, א', עצם זה שהוא קיים, ב', לזהות את רצונו בתוך האומנות הזאת שהוא מתגלה, וג', מה האחריות שלנו באופן מעשי להופיע את רצונו בפועל. כן, הייתי אומר בשפה יותר פשטנית, מה הוא רחום, אף אתה רחום. אז קודם כל צריך לזהות שהקדוש ברוך הוא מתגלה במידת הרחמים, וב', אני צריך לגלות את מידתו, את מידת הרחמים בסיטואציה הזאת, על פי הערך המדויק של מידת הרחמים שלו, אז מה הוא רחום, אף אתה רחום. זה בעצם הייתי אומר במילים אחרות. לכן למקצוע הזה של פגישה עם ריבונו של עולם יש שם אחר, לימוד אמונה, כמו שהסברנו. תכף הרב ציודה יסביר את המילה לימוד. רבנו הרבה להסביר את המושג של אמונה. יש אנשים הסוברים שאמונה היא מין רגש, כמו שראינו שלא בדף הקודם, בפסקה מספר 4. אמונה היא לא רגש. אז יש טוענים שאמונה היא רגש. והשיב, כך נשאל הרב ציודה, אולי נקרא שוב את המשפט מההתחלה. הסוברים, יש אנשים הסוברים שאמונה היא מין רגש, מין אמיית לב, מין צביטה בלב. בלשוננו היום קוראים לזה חוויה נפשית. עכשיו, הרגש הזה, כידוע, הוא רגש שבא והולך. כל רגש הוא רגש משתנה. אדם מרגיש בשעה מסוימת א', 5 דקות אחר כך הוא מרגיש ב'. נכון? סתם דוגמה, אדם מתנהל באיזשהו סדר של חיים, יש לו איזו הרגשה שקשורה לסדר החיים שכרגע הוא נמצא בו. פתאום הוא שומע איזושהי בשורה, טובה או הפוכה, חס ושלום. כל עולמו הרגשי משתנה אצלו. הכל מתהפך אצלו בשנייה. אז רגש זה דבר שהוא מתחלף, זה דבר לא קבוע. זה דבר שהוא תלוי גם באדם הסובייקטיבי. מה שאני מרגיש, לא אתה מרגיש. מה שאתה מרגיש, לא אני מרגיש. אז רגש זה דבר משתנה גם בתוך האדם עצמו, וגם ביחס לבני אדם. אז אם אמונה זה רגש, אז בעצם זה דבר שהוא לא קבוע. זה דבר שהוא יחסי לאדם. יחסי לאדם א' במצב X ולא Y, ויחסי לאדם א' ולא לאדם ב'. אז האנשים, במרכאות, המטולטלים, או האנשים שיש להם פוטנציאל טלטלה, פוטנציאל זעזוע, זאת אומרת, שמרכז הכובד הרגשי בנפש שלהם הוא יותר חזק, קוראים לזה היום אדם רגשן. יש הבדל בין אדם רגיש לאדם רגשן. אדם רגיש זה נפלא, אדם רגשן זה בעיה. רגיש זה אדם ששם לב דקויות, יפה. אדם רגשן זה אדם שכל הדבר הכי קטן מטלטל אותו. אז אם אמונה זה רגש, כמו שלמדנו שלא, אז רבנו נשאל, יש טוענים שאמונה היא רגש. והשיב שקר. קודם כל, אמונה היא אמונה. כלומר, הפגישה בין האומן לאומנות. והלימוד איך האומן מתגלה, נפגש עם האומנות. אז קודם כל, אמונה היא אמונה. והמפגש הזה הוא לא תלוי באדם, הוא לא תלוי בהרגשה. אולי רק עוד איזו הערה מאוד חשובה, שצריך להשלים על גבי מה שאמרנו מקודם, שרגש הוא דבר מתחלף. לא רק שרגש הוא דבר שהוא מתחלף, אלא רגש זה דבר שהוא תוצאה. זאת אומרת, בוא רגע נסדר את הדברים בצורה הכי פשטנית שלהם. מתי אדם מתרגש? אדם מתרגש בנפשו כשהוא חווה איזושהי חוויה במציאות. זאת אומרת, בעצם הרגש הוא תוצאה, הייתי אומר, שעושה את האדם כנפעל ביחס למציאות. יש מציאות, במציאות יש איזשהו אירוע, קורה משהו, המשהו הזה שקורה, האירוע הזה שקורה, מטלטל את הנפש, והנפש הזה מעורר איזה סוג של רגש. זאת אומרת, אדם רגשי זה לא אדם מוביל, זה אדם מובל. זה לא אדם פועל, זה אדם נפעל. זה לא אדם יוזם, זה אדם מגיב. לכן חס ושלום להגיד שאמונה זה רגש. וכי אמונה היא תלויה במציאות? וכי אמונה זה דבר מתחלף בהתאם למה שמתחלף במציאות? אמונה יכולה להתגלות דרך הביטויים הרגשיים. לא אמרנו שלא. אבל הגדרת המושג אמונה כאמונה, הגדרת המושג אמונה כרגש, ודאי שזה לא נכון. כי אמונה זה דבר משתנה, ואמונה זה דבר שהוא תולדה של המציאות המשתנה. אז זה משתנה בך, מתוך המציאות המשתנה. אז איך אפשר להגיד שאמונה, הקשר עם אלוהים הוא תלוי במצבים המשתנים? זה דבר חמור להגיד את זה. כביכול, האמונה בהשם היא תלויה במאורעות, היא תלויה במצבים המתחלפים. לא רוצה להגיד שזה כפירה, אבל זה לא רחוק מזה. כן? אז קודם כל, אמונה זה לא רגש. האם אמונה יכולה להתגלות בחוויה רגשית? כן. אבל אמונה מצד עצמה זה רגש? לא. לכן, רבנו נשאל, יש טוענים שאמונה היא רגש, והשיב שקר. קודם כל, אמונה היא אמונה, כפי שדיברנו פה בעריכות רבה. והיא הכרת אמת, הכרת האמת היותר גדולה, על דרך הפגישה בין האומן לאומנות. תפיסה זו שאמונה היא רגש נותנת נשק ביד האפיקורסים. בידי האפיקורסים הטוענים שאמונה אינה דבר גדול שמקיף במהותו, המילה את שם צריכה להיות כתובה, לא שט, את. אינה דבר, הטוענים שאמונה אינה דבר גדול שמקיף במהותו את כל עם ישראל ואת כל האנושות. כי רגש זה דבר פרטי, זה דבר פרטי לאדם א' ולא לאדם ב', זה דבר פרטי לסיטואציה שבה הוא נתון ולא סיטואציה אחרת וכו'. אז מי שטוען שאמונה זה רגש, זה אומר שרגש זה דבר משתנה, וזה דבר ספציפי, פרטי. אז מי שסובר שאמונה היא רגש, טוען בעצם שאמונה זה לא דבר שמקיף את כל ההוויה, את כל המציאות, לא את האנושות ולא את עם ישראל. אלא חוויה פרטית, הנה הוא מסביר, לפלוני קרה מאורע מסוים, לכן הוא מאמין. המאורע הזה טלטל את נפשו, טלטול הנפש הזה יצר איזה יחס רגשי מסוים, נגיד יחס של כבוד, יחס של אהבה, לא משנה כרגע, וזה יצר כאילו אמונה. זה לא נכון. כי החוויה הפרטית הרגשית היא פרטית. לפלוני קרה מאורע מסוים, לכן הוא מאמין, מה שאין כן אלמוני, לכן אינו מאמין. אפילו אפשר להחריף את זה קצת, זה לא רק שלפלוני קרתה איזו חוויה מסוימת שעוררה את רגשו, ואז הוא נהיה מאמין. אלא אפשר להמשיך את זה קצת יותר חריף. יש אנשים שהם יותר רגישים, והרגישות הזאת יכולה להפך הרבה פעמים לרגשנות. אז האנשים הרגשניים, קוראים לזה פעם, היום קוראים לזה הפרימיטיביים, שמרכז הכובד הרגשי שלהם הוא יותר משמעותי אצלם, אז הם יאמינו באלוהים. אבל האנשים השכלתניים, השכליים, שהשכל בניגוד לרגש הוא דבר קבוע, אם אדם למד משהו והוא השתכנע בו, זה דבר קבוע, שום סיטואציה מתחלפת לא תשנה את השכל הזה. שכל זה דבר שהוא קבוע ולכן אפשר להעביר אותו מאדם לאדם, בניגוד לרגש. שכל הוא לא מתחיל מהמציאות המשתנה, הוא לא מתחיל מהחוויה הפרטית, שכל זה דבר קבוע, תכף הרב ציוד להגיד את זה, ושכל דבר כללי. אז אמונה זה שכל, היא לא שכל בהגדרה, אבל השכל יותר קרוב לגלות אותה מאשר הרגש. אתם זוכרים שאמרנו שאנחנו נתמקד בנקודה הזאת. שאף על פי שהאמונה היא לא שכל ולא רגש, אבל הכלי השכלי הוא יותר קרוב ויותר ודאי ויותר אמיתי כדי לחשוף אמונה מאשר הרגש. אז הנה מתחילים להבין את זה כבר. הרגש זה דבר פרטי, פרטי לאדם, פרטי לסיטואציה, זה נפעל. השכל זה דבר כללי. השכל שלי והשכל שלכם יכולים להיות עכשיו תואמים. אבל הרגש שלי והרגש שלכם, כל אחד מרגיש משהו אחר. אי אפשר להעביר רגש, אי אפשר להחליף רגשות. שכל ניתן להעברה. זה היתרון שלו, זה גם החיסרון שלו, אבל כרגע נורים על היתרון. לכן התפיסה הזאת שאומרת שהאמונה היא רגש, היא בעצם אומרת, אני אומר את זה בשפה של עיתון, תסלחו לי, כן? שהחוזרים בתשובה הם אנשים רגשיים. פעם קראו לזה במחילה מכבודנו ספרדים. אבל האנשים השכליים, שהם מאוד מחושבים ומאוד בעלי שיקול דעת, אז שאתה עכשיו אובייקטיבי בשכלך, במגדל השן של האקדמיה, אז מה בחלב האמינה שתגיע לאמונה? כי האמונה זה לאנשים הפרימיטיביים, האומללים, שיש להם צרות בחיים ולפעמים גם בבתי הסוהר, ואז אין להם ברירה אלא לפנות אל אלוהים בצרתם. זה לא מצחיק. התפיסה הזאת אולי פעם הייתה הרבה יותר מצויה, אבל גם היום היא מצויה. שכביכול האמונה היא רגש, ולכן בואו נמצא את האנשים שהרגש אצלם הוא מרכז כובד, נזעזע אותם קצת, נספר להם על גיהינום, נסריק להם איזה סרט על גיהינום. מישהו צילם את גיהינום, לא? ונאיים עליהם קצת. או להבדיל, ניקח אותם איזה חוויה רגשית מטלטלת, חיובית. אני לא מזלזל בזה, באמת. ניקח אותם לסליחות באור החיים. מישהו היה בסליחות באור החיים? כדאי להיות. נכון, זה מטלטל? חיובי, מטלטל חיובי. אתה רואה מאות אנשים, לא יותר, כאיש אחד בלב אחד, עם כל הפייטנים, ואנשי הבוהמה לשעבר וכו', שמפייטים ענינו, וכל הקהל אחריהם, וואו, חשמל באוויר. אז באמת זה חוויה, באמת, כאחד שהיה לא פעם ולא פעם, זאת חוויה, חוויה רגשית רוחנית אמיתית, אמיתית, באמת אמיתית. אני מציע באמת שפעם אחת ללכת לשם אחד הלילות, אחד הלילות, ולחוות החוויה הזאת, זה באמת משהו מיוחד, אני לא צוחק בכלל. זה באמת מיוחד. אבל, עם כל הכבוד עולמך הפנימי, לא יכול להיבנות מעננו של משה חבושה. עם כל הכבוד. והוא נחמד מאוד, יש לו קול נפלא ביותר, והעובדיה מאוד אהב אותו. נכון, הכל נכון. אבל בניין אמוני צריך להיבנות בצורה שכלית, שהיא צורה קבועה. היא לא מתחלפת לפי הרגשות, היא לא מתחלפת לפי האנשים, היא לא מתחלפת לפי המצבים. זה דבר קבוע. כי מה יקרה אחרי אלול שכבר אין סליחות? פתאום אין ללכת, אין לאן ללכת, ב-12 וחצי בלילה. אתה צוחק, אני רואה שאתה מבין למה אני מדבר. פתאום נעלם לנו 12 וחצי בלילה. אין לאן ללכת. לכן היום אנחנו מזלזלים בחוויות הרגשיות? לא! אבל האם זה מה שבונה את האמונה? לא! השכל בונה את האמונה. לא הרגש בונה את האמונה. הרגש ישלים את הבניין של השכל. ברור. קוראים לזה נישואין. האיש, האדם ממין זכר, הוא יותר כמרכז כובד שכלי, אישה ממין נקבה, יותר כמרכז כובד רגש, דמיון וכו'. יש לזה דברים עמוקים, עמוקים מאוד מה להגיד כאן. והזיווג זה בעצם הפיכת השכל לרגש. הפיכת האינפורמציה השכלית לחיים. למידות ולמציאות חיים. זה מדרגה גדולה להפוך מאובייקטיבי שכלי לסובייקטיבי רגשי. אבל הסובייקטיבי הרגשי הוא חל אחרי או מכוח האובייקטיבי השכלי. אנחנו לא מזלזלים פה בחוויות הרגשיות, שלא תהיה כאן טעות. אבל לא, החוויה הרגשית היא בסיס הבניין האמוני. ודאי שלא. אז יש מי שאומר שהאמונה היא רגש, וזה נוח לו. ואז אתה משאיר את האמונה לאנשים הרגשניים, השטחיים וכו'. לכן, עוד פעם, הטוענים שאמונה אינה דבר גדול שמקיף במהותו את כל המשרה ואת כל האנושות, זאת התפיסה שטוענת שאמונה זה רגש. אלא חוויה פרטית, לפלוני קרה מאורע מסוים, לכן הוא מאמין, מה שאין כן לאלמוני, לכן הוא לא מאמין. או שלא קרתה לו חוויה הזאת, או שחוויה הזאת קרתה לו, והוא יש לו, נקרא לזה, חומות שכליות, שלא מאפשרים לו להיטלטל רגשית ולהתפעל ממה שקרה לו. לכן, אינו מאמין. יש מי שאוהב מאכל מסוים, ויש מי שאוהב ספר מסוים, ויש, כך יש מי שמאמין בה ש... כל אחד עם הרגש שלו, ועם הטלטלה והזעזוע שלו. ולכן זהו רגש אישי פרטי, וזה לא דבר כללי שמקיף את כל האומנויות שבעולם, כי כל אומן, כי בכל אומנות יש אומן, אז כל אומנות היא מאמינה. ודאי האומנות הנקראת אדם, קל וחומר ישראל. את השיבוש הזה שאמונה היא רגש, יש לעקור מן השורש. יש להשתחרר מהבנה שטחית זו. אין התנגדות לשיר בבוקר, אני מאמין, לזמר ולרקד, זה בסדר גמור. גם זה טוב, אך זו עדיין לא אמונה. אבל מהי אמונה? אפשר לומר שזהו ביטוי רגשי של האמונה. ביטוי רגשי, אבל לא אמונה עצמה. אבל אמונה מהי? אמונה היא דבר שבשכל, לא השכל האנושי שלנו, אלא שכל עליון, שכל אלוהי. אמונה היא דבר שבשכל, היא השכל היותר גדול, האמיתי ביותר, שכל אלוהי, מה שאמר על קורא שכל אלוהי, קרי נשמה, דעת אלוהים. זאת אומרת, אמונה היא ההבנה, התפיסה, ההתבוננות היותר עומקית, היותר אמיתית שיש בעולם. דעת אלוהי אביך ועובדהו. לדעת את השם, דע לשון חיבור, ואדם ידע את חווה אשתו, אישה בתולה ואיש לא ידעה, עץ הדעת טוב ורע, תמיד המושג דעת ביחס לחוכמה ובינה, הוא מחבר וכו'. לכן האמונה היא דעת, חוכמה בינה, חוכמה שכלית, המגלה את העומק ואת ההשלכות, או המתגלה דרך הסיבה והתוצאה, עד שזה חי בנו. זה נקרא אמונה. דע את אלוהי אביך, לא אחכם את אלוהי אביך, ולא יתבונן או בין באלוהי אביך, אלא דע. איך מתחיל ספר דרך השם? כל איש ישראל צריך שיאמין וידע. אם אתה מאמין, יש סיכוי שהחוכמה והבינה יגיעו אל הדעת. לדעת את השם, כלומר אמונה. לכן אומר הרב ציוד הדבר נפלא ביותר. אם אמונה זה רגש, זה דבר פרטי, אבל אם אמונה זה שכל, אז שכל אלוהי, שכל עליון, שצריך להתבר דרך השכל המוגבל שלנו, אז זה דבר כללי. אז זה כללי, אז זה מקיף את כולם. זה מקיף את כל האדם ולהבדיל את כל ישראל, וזה לא קשור בכלל לאדם הפרטי והחוויות הרגשיות שלו ומצבו האישי. זה לא קשור עכשיו בכלל. לכן ניתן להבין שלדבר שכלי יש ערך ציבורי כללי. כל עניין הדעת, השכל, חוכמה בינה דעת, ההכרה שייך, כל עניין הדעת, השכל וההכרה שייך לטבע האדם. אתה חונן אדם דעת. לציבוריותו של האדם, לאדם כיצור חברתי, לא האדם רק יצור אישי, פרטי, אלא כלל האדם. מה שאין כן צד הרגש, שאינו הצד המיוחד של האדם בתור אדם. בעלי חיים, מרכז הכובד שלהם זה הרגשה. נכון, מה קורה כשמרגיזים אריה? מישהו פעם נתקל כשהרגיזו אריה? יו. לא, כואב. הלוואי שזה ייגמר בכואב. כן, אתה אומר שיש גם בני אדם. שהם לפעמים הרעיות, שלא כדאי להתקרב כשהם מרגיזים אותם. כן? זה לא מצחיק, אני לא רוצה לפתוח פה סוגיה שלמה, אבל חצי משפט, דברים נפלאים ביותר של הנציב, אי אפשר לא להגיד. לאדם הראשון היו שלושה ילדים, לפי הסדר הזה, קין, אבל ושת. לנוח, לאחר אדם הראשון, עשרה דורות מאדם עד נוח, גם היו שלושה ילדים, לפי הסדר הזה, חם, יפת ושם. חם הוא המשך קין, נעזוב כרגע, הבל, יפת הוא המשך הבל, ושם הוא המשך שת. אומר הנציב, אומר המלבים, שלושה ממדים, אומר הרב הירש, שלושה ממדים באדם. ממד חייתי הנקרא חם, קוראים לזה בלשון אמר על גוף נפש. ממד אנושי הנקרא אדם, שכל, רצון, בחירה חופשית, מוסר, שזה נקרא הבל, או יפת. וממד אלוהי, שזה נקרא שם. למה חם נקרא חם, אומר הרב הירש, מלשון חמם, מתחמם, לכן הזכרתי, כן, אריה מתרגז, מלשון חמם, אומר הרב הירש, נפלא, שני הכוחות הנמוכים באדם, שבהם הוא שותף, באופן לא מדויק, אני אומר, עם בעלי החיים, זה הגוף והנפש. יש גוף לאדם ובעלי חיים, ויש נפש לאדם ובעלי חיים, גוף, יצרי גוף, נפש, כישרונות נפש. לא נפש במובן המוסרי, אלא נפש במובן של הרגשות, כן? מעל לשני הממדים העברים האלה, שאין להם יכולת ניהול עצמאית, גוף ונפש, יש לאדם שכל, שהוא אמור לנהל את הגוף והנפש, ומעל שלושת אלה יש נשמה שהיא אמורה לנהל, או להתגלות דרך השכל בנפש ובגוף. נעזוב רגע את הנשמה. מה זה חם? חם זה בעצם האדם שנותן לממד הגופני והנפשי שלו, חסר השכל, להתחמם. יפה, אז בואו נעשה סדר. גוף. יש הרבה יצרים בגוף, הרבה כישרונות גופניים, הרבה יצרים גופניים. מהו הכישרון והיצר החזק ביותר, המשמעותי ביותר, החשוב ביותר ולכן גם המסוכן ביותר בגוף האדם? יצר הריות, יצר המין. נכון? יותר מיצר אכילה ושינה וכו', יצר המין. זה יצר הקיום של ההיסטוריה. בלי היצר הזה אין חיים. וזה גם הקטסטרופה של ההיסטוריה. נכון? אז זה היצר שיכול לפנות את העולם ויכול להחריב אותו. מחילה מכבודנו, אז אנחנו בני אדם מין זכר, אפשר להגיד את זה, אף אחד לא מקשיב. מה קורה כשאדם עוסק ביצר המין? פיזית, מה קורה לגוף שלו? מתחמם. כשתגדלו תבינו, בעזרת השם נקווה שרק אז. הלאה. נפש. מה היצר הכי נפשי שיש באדם? המידה הכי בסיסית שלו. מרכז הכובד הנפשי שלו. כבוד. כובד. נכון? ביטחון אישי, שאני מרגיש מכובד, מרגיש שיש לי ערך. קוראים זה במילה אחרת, אגו. ואהבת לרעך כמוך. אם אין כמוך, איך יהיה לרעך? אז הכבוד הזה הוא מצד אחד היצר החשוב ביותר מבחינה נפשית בנפש האדם. כאילולה שאדם מרגיש את עצמו כבד, שוקל, בעל ערך, בעל חשיבות, הוא מיותר בעולם, אז מה הוא עושה פה? אם העולם היא טוב, העולם בלעדיו, אותו עולם, אז בשמה הוא חי, בשמה הוא קם בבוקר. לכן אין ספק שנטיית הכבוד, קרי הכובד, ההפך, כבד ההפך מקל. כלומר, החשיבות, הערך, המשקל, היא הנטייה הנפשית הבסיסית ביותר. מה שווה אדם אם אין לו, אם הוא לא מתייחס לעצמו כדבר כבד, אלא כדבר קל. נכון? מה הכבוד הזה הוא מצד אחד היצר הנפשי החשוב ביותר, מצד שני הוא יכול להוביל חס ושלום לאגו, שתוביל לגאווה, שתוביל לכעס עד כדי שפיכות דמים, ומקודם הדוגמה הקודמת גילוי עריות. מה קורה כשאדם כועס? איך קוראים לזה? מתחמם. אז תיזהר, אני מתחמם. אז מי זה חם? חם, אומר המלבים, זה הממד הנמוך בכל אדם שאמור להיות מנועל על ידי יפת ועל ידי שם, על ידי השכל ועל ידי הנשמה. אבל אם חם משתגע, לא רוצה ניהול השכל, לא רוצה ניהול על ידי הנשמה, אז קיבלנו חם, כל מה שהתורה מתארת את חם. רגש זה בפונקציה של חם. שכל זה בפונקציה של יפת. ונשמה זה בפונקציה של שם. זה מד אחר לגמרי. טוב, סוגריים. לכן צד הרגש אינו הצד המיוחד של האדם בתור אדם, לכן הזכרתי. צד הרגש זה הצד של הנפש, ובפרט הרגש שלא מתנהל על פי השכל. ולכן כמו שרגש בא, כך הוא הולך, כמו שהתחממת, ככה נרגעת. נכון? מתחמם מהר, נרגע מהר. לכן הצד הרגשי הוא לא הצד המייחד את האדם. מה שמייחד את האדם זה הצד השכלי, הצד הרגשי הוא מייחד את בעלי החיים, כמו הצד החושי, רגש וחוש, נפש וגוף. זה הצד החייתי שבאדם. אבל הצד האדמי המייחד את האדם כאדם, זה השכל שלו. והצד האלוהי המייחד את האדם כבן אלוהים, זה הנשמה שלו. לכן מה שאין כן צד הרגש, אינו הצד המיוחד של האדם בתור אדם. השכל הוא דבר כללי, ולכן הוא ניתן להעברה מאחד לשני, ולכן הוא קבוע, הוא לא תלוי במציאות המשתנות וכו'. לעומתו, ולכן השכל הוא ציבורי, הוא לא פרטי. לעומתו, הרגש הוא אישי פרטי. לכן אנחנו פה לומדים אמונה, ולא חווים אמונה. האם אנחנו נגד חוויות אמוניות? לא. יכול להיות שאם החבורה תהיה רצינית, אז נשתדל לחוות ביחד חוויות אמוניות. צריך לחשוב איך עושים את זה. בסדר גמור. אבל אפשר בסוף כל שיעור מבחינתי לרקוד, אין שום בעיה. באמת אני אומר, אפשר לרקוד, אני חושב שאנחנו מזכה אותנו ולמוד את הדברים האלה. אבל לא הריקוד הוא מה שיבנה לנו את האמונה. הריקוד הוא מתלווה, כמו שהרמח"ל כותב, הוא המכה בפטיש, הוא מחלחל את זה בנפש. אבל אנחנו פה לומדים אמונה. זה מה שהרב אומר במקור חמש, שיעור שעבר, בדף הקודם. האמונה היא תאורה בלי כלום. אבל כל מי שחונן בשכל, וזה האדם, אתה חונן לאדם, חוכמה בינה ודעת, כל אדם חונן בשכל. אצלו לא תקום שלמות האמונה, תמימות האמונה, אלא כשתתחבר עם אור הדעת, ואם הוא ימאס את הדעת, ויגיד, אני אתן לנשמה להופיע באופן עצמאי. מהר מאוד הוא ייפול לחושים ורגשות, זה ממש לא אמונה. יישר כוח שאתם מקשיבים, ואפשר להתקדם. לא, זה דברים פשוטים, לא? פשוטים, אז בואו נתקדם טיפה, נתקדם, נתקדם, עוד טיפה, עוד טיפה, טיפה. סליחה. השכל הוא דבר כללי, ולעומתו הרגש הוא אישי פרטי. מה שפלוני מרגיש, אין אלמוני מרגיש. אדם יכול להסביר לחברו דבר מה שהוא עצמו מבין, וחברו יבין גם הוא את אותו דבר. שכל זה דבר כללי, ציבורי, ניתן להעברה. אובייקטיבי, לא סובייקטיבי, לכן הוא יותר נכון, הוא יותר אמיתי, יחסית. אם העניין השכלי, אם העניין נדבר בפעם אחת, אז אחרי 10 פעמים, בכל מקום אפשרי מאוד להעביר תוכן שכלי. אבל האם זה ניתן בדבר שברגש? האם אדם יכול להעביר רגשות? יכול להעביר מידות. אחד מרגיש, איך נקרא לזה, הרגשה של שמחה. אחד מרגיש חד ושלום, הרגשה של עצבות. בא אותו אחד עם הרגשת השמחה, מחבר USB, ככה זה נקרא, USB, מחבר לנפש של זולתו, יאללה, בוא עכשיו נעשה, זה נקרא שטיפת מנוע, נעשה שטיפת מנוע, נביא לך ב-USB רגש לשמחה, ואז תתגבר על רגש העצבות. אי אפשר, אבל USB בשכל אפשר. הנה, מה שאנחנו עכשיו עושים, מעבירים USB אחד לשני. יחסית. מכל מקום אפשרי מאוד להעביר תוכן שכלי. כי זה לא, מה שאנחנו לומדים פה זה לא שכל, זה נשמה. זה שכל אלוהי. לכן אמרתי יחסי. אבל האם זה ניתן בדבר שברגש? לא. כיוון שלא בהכרח, אדם מרגיש את מה שחברו מרגיש. מזה נמשכות כל הסטיות של האפיקורסים. אתם הדתיים, אשריכם שאתם מאמינים. אתם מרגישים, טוב לכם, נעים לכם. אבל אנחנו לא מרגישים. לא מרגישים כי לא הורגלנו להרגיש, לא מרגישים כי חיים בחברה שאיננה מרגישה, לא מרגישים כי אנחנו אנשים מאוד שחלטניים, ששם את הרגש במרתף וכו'. סילוף זה נובע מהבנה שטחית שאמונה נתפסת ברגש, ושאין הרגש שייך לצלם אלוהים שבאדם מצידו הכללי והציבורי. אומר רב ציודה, אמונה היא שכליות, בשורש שכל אלוהי ובגילוי דרך השכל האנושי שלנו, לימוד אמונה. שאלה, אבל יש עוד הרבה הכרות של שכל בעולם, עונה הרב ציודה, השכל המצוי, כלומר השכל האנושי ביחד השכל האלוקי, הוא הקטנה של האמונה. האמונה היא השכל, לתקן שם את הדלת, במובן הגדול, לתקן את הבית, העליון, האלוהי, עידת אלוהים, לא שכל אנושי. עידת אלוהים המיוחדת לאדם, גם מתמטיקה היא שכליות, גם בוטניקה היא שכליות. אך סוג זה של שכל אינו אלא אמונה קטנה, אמונה, גילוי אמונה, ביטוי אמונה. תפיסה קטנה וחלקית. לכן אמונה אין הרגש, אם כי ודאי אדם יכול להרגיש את אמונתו, אפילו לשיר, לרקוד ולזמר. כמו כן, אמונה היא למעלה מן השכל, אך יכולה להתברר בשכל. אפשר לתת לה ביטוי שכלי, אפשר ללמוד אמונה. נפלא! איזה יופי ללמוד את זה עכשיו, אחרי כל התשתית של השלושה שבועות הקודמים. נכון? אני חושב שלמרות שהמאמר הזה הוא ראשון, ובדף אחד המאמר הזה הוא שני, היה נכון לסדר פה את החוברת כמו שהיא סודרה. קודם כל לבנות את התשתית של שבע הפסקאות הראשונות של המאמר השני, עכשיו אתה בא לכאן, הרבה יותר ברור לך. מה רוצים? כן. ברכתי, נכון? כן.
וגם יש כאילו גם את הנקודה של שכחה, וגם עוד משהו על השכל,
זה גם... רגע, בוא נתחיל את זה. א', אתה אומר, יש איזה מכנה משותף שכלי לכולנו, אבל כל אחד יש לו את השכל המייחד אותו. צודק? זאת אומרת שאחד לא ישאל עכשיו שאלה, ואחד אתה כן ישאל עכשיו שאלה. למה רק אתה שואל את השאלה הזאת, ואף אחד אחר לא שאל עכשיו את השאלה הזאת? שמתם לב? מה שמך? אלעד ירד אל הירדן. אלעד עכשיו שואל שאלה. אבל דוד לא שאל את השאלה הזאת. ואושר גם לא שאל את השאלה הזאת. זה לא מה שיש להם שכל יותר קטן ממך. זה אומר שהשכל שלהם כרגע עובד קצת שונה ממך. וזה בסדר גמור, והשכל שלי גם שונה ממך. והשכל שלך שונה ממני, מצוין. זאת אומרת שיש איזה שכל משותף לכולנו, שהוא איזשהו תשתית, איזושהי תשתית, ושכל יותר אישי שהוא צריך לצאת אל הפועל אצל כל אחד באופן אישי. לכן הייתי אומר ככה, האמונה במהות שלה היא אותה אמונה אצל כולנו. חייבים ישראל שנקראו בנים למקום, נראה את זה בהמשך. אבל כל אחד מאיתנו חושף את זה בצורה אחרת. עוד נלמד את זה. כן. רגע, לגבי השכחה אמרת. שכחה זה טכני. מה ששוכחים אפשר לזכור. כן. שכל אפשר להחזיר. מה הבעיה? הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר.
ולגבי זה שיש היום עמותות שמות שמנסות לסתור, או גם כללי, דעות, גם פעם היה, שמנסות לסתור כאילו את האמונה
בשכל, בסופו של דבר... עצור. יש קבוצות שלמות, תפיסות שלמות, פילוסופיות שלמות, המנסות לסתור את האמונה בשכל. אז אמרנו את זה כבר כמה פעמים. אם נקודת המוצא שלי היא אמונה, ואני בא לברר אותה על ידי השכל, זה נפלא, לזה קוראים ישיבה. אבל אם נקודת המוצא שלי היא בוא נראה מה השכל אומר על האמונה, קוראים לזה אוניברסיטה מקף אפיקורסות.
ולמה אפשר לעשות אותו דבר גם עם הרגש? זאת אומרת,
רגש זה דבר שאי אפשר לסמוך עליו. אפשר לסמוך על הרגש?
השכל אפשר
לסמוך אם האדם ישתכנע עד הסוף. כדי להשתכנע עד הסוף צריך ללמוד בעומק וברוחב. אם אתה למדת שמדורה זה דבר מסוכן, והשתכנעת בזה עד הציפורן של הזרת שלך, אין מצב שאתה תקפוץ למדורה. גם אם יציעו לך איזה פרס כלכלי נדיב ביותר.
אבל אם פעם אחת תסרב, זה יהיה הרבה יותר קטן.
סליחה?
אם פעם אחת תסרב,
קטן. אבל אתה לא תיכנס לאש. אדם נורמלי לא ייכנס לאש, כי הוא משוכנע שכלית עד הסוף. למה אדם חוטא? כי הוא לא משוכנע שכלית עד הסוף. אם אדם מבין, אם אדם היה מבין שחטא שווה אש, קביעה, לא היה חוטא. את מה שאני אומר עכשיו אומר הרמח"ל, בהקדמתו לדרך עץ חיים, אם הייתה האמונה, לא האמונה, איך הוא אומר, אם הייתה הידיעה, סליחה, אם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם, לא היו חוטאים לעולם, אפילו לא היה החטא קרוב אליהם כמו שאינו קרוב אל המלאכים. לא היה יצר, אפילו לא היה יצר קרוב אליהם כמו שאינו קרוב אל המלאכים. אז מאיפה הכל מתחיל? מהיעדר הידיעה המוחלטת, הטוטלית, כמה שניתן, כבני אדם. שהידיעה המוחלטת זה אמונה. היא צריכה להתברר בהבנה שלנו דרך הכלי השכלי. אנחנו לא מזלזלים בהרגשה, שלא תהיה כאן טעות. אבל לא הרגש הוא הבסיס האמוני. כמו שהשכל הוא לא אמונה, אלא הוא הבסיס להופיע את האמונה, או הכלי המרכזי להופיע את האמונה, כך הרגש הוא לא אמונה, והוא כלי פחות חזק כדי להופיע את האמונה. כל אחד מאיתנו יחשוב אחרי השיעור, שתי דקות עם עצמו, איזה דבר בעולם, החל מהדברים המטופשים ביותר, הוא משוכנע שכלית. למשל, אתה משוכנע שכלית, שלכלי הזה קוראים
מיקרופון.
עכשיו נאסוף את כל החבורה העיקר שושבת פה, אחרי השיעור, סתם כדוגמה. ננסה לשכנע אותך שעה שקוראים לזה ירח. תראה איזה עגול, חושך לא רואים. זוהר, הנה אמרת הכוכבים. יש סיכוי? אין מצב. אתה משוכנע שכלית. יגידו לך, אתה לא יודע, אתה משוגע, אתה טיפש. שיגידו. ברור לך שזה, לחפץ הזה קוראים מיקרופון. אדם שמשוכנע שכלית במשהו לא זז ממנו. כמובן, אם מדובר על שכל אלוהי, אז זה ודאי, אמונה ודאית מוחלטת. ואדם ששייך לחוויות רגשיות, חוויות רגשיות באות והולכות. כמו שבא, ככה זה הולך. זה עומק הביטוי לכל שבת יש מוצאי שבת. ששבת היא חשיפת הנשמה, נשמה יתרה, והנשמה יתרה הזאת הרבה פעמים יכולה להופיע ברגש חזק, ולכל שבת יש מוצאי שבת, אז הרגש הולך. אחד הדברים הקשים ביותר לאנשים רציניים מבחינה רוחנית, זה איך הם נוחתים אחרי יום כיפור. איך הם נוחתים? איך הם נוחתים אחרי פורים? חתן וקלה, איך הם נוחתים אחרי שבע ברכות? קוראים לזה אדרנלין, שמעת על זה פעם? היי. אני בהיי. אז אני מעדכן אותך שמי שבהיי בסוף יהיה בביי. אנחנו לא בונים את האמונה על היי. טק. וזה נשאיר לטק. זה לא מצליח בכלל. כי לא מעט אנשים, הם חושבים שהאמונה בנויה על ההיי. ופתאום נגמר ההיי, אז באמת לצערנו הרב ביי. אמונה בנויה על הטבע האלוהי, על האומן באומנות שימצא בנו מלמעלה למטה, ועל החשיפה שלנו מלמטה למעלה את האומן שבנו, על ידי הבירור השכלי, קרי לימוד אמונה. יופי, אני מרגיש שלאט לאט זה לאט לאט זה מתיישב. לאט לאט. בבקשה. לא אמרתי את זה. לא דיברתי על ההיי שיש בה אמונה. לא אמרתי משפט כזה, סליחה.
אולי, או שתוכל להסביר את עצמך שוב, או שאולי אני הבנתי.
אמונה זה לא איי, אמונה, אין איי. איי זה קוראים לזה חוזר בתשובה של העיתון. זה היי. תגיד לי, איזה אחוז גירושין יש בעולם, אתה יודע? אני מעדכן אותך מעיתון שפעם האחרונה ראיתי את הנתונים לפני 25 שנה. יש לי את הגזר עיתון הזה באיזשהו מקום בבית. במדינת ישראל כ-25-30 אחוז. באירופה 50%, באמריקה 60%, ובמדינת קליפורניה שבאמריקה, נכון לעיתון לפני 25 שנה, זה הרבה יותר חמור, עם ההתמכרות לכל מיני התמכרויות, 75%. עכשיו, עשו מחקרים מה הסיבה המרכזית של הגירושים. כמובן התשובה המרכזית היא שהרגש נגמר. במילים אחרות אפשר לקרוא לזה מיניות, אבל זה לא בדיוק, הרגש נגמר. עכשיו, אם קשר בין איש לאשתו, זה קשר מעולם הנשמות, שכמובן יש לו ביטויים שכליים, רגשיים, נפשיים, פיזיים וכו'. אנחנו לא אומרים שלא. אבל זה קשר עצמי, זה קשר טוטלי, זה לא תלוי, זה לא תלוי, תלוי במצבי הרוח. תתאר לעצמך, אחד התחתן עם בחורה כי היא יפה, כשהייתה בת 18. אחרי 20 שנה, אחרי 10 לידות, היא לא בדיוק נראית כמו בת 18. אז למה להישאר איתה? אם החוש הכריע, אז החוש הכריע גם אחר כך. ואם הרגש הכריע, עכשיו אני מרגיש שזה זרם רגשי, אהבת חיי. כל אלה ששרים על אהבת חייהם, בדרך כלל הם מה? גרושים. או אין להם ילדים, או אין להם משפחה. לכן אל תאמין בחוש ואל תאמין ברגש, זה שטויות. האם אנחנו מזלזלים בחוש וברגש? לא יישא אדם אישה עד שירנה, דיברנו על זה. חשוב מאוד. אבל יש דברים יותר חשובים. לכן לא מפי החושים והרגשות אנחנו חיים. בזוגיות ההי והבא יכולים להיות כערף עין. ממש. אם אין עמוד שדרה, שמשם הכל מתחיל, ואת זה הזוג הצעיר צריך לחשוף, סכנה, איומה. זה לא מצחיק, באמת הלכות פתיחה באש נכתבו בדנו. האם אנחנו מזלזלים, מכאן הגענו להכרה שאנחנו מזלזלים בחוש וברגש? ממש לא. אלא החוש והרגש צריכים לתפוס את מקומה. תן להם את הכבוד המגיע להם, לא פחות, אבל גם לא יותר. ביטוי. מתלווה. משלים. מה שם כבודו? נדב. נדב הבוקר הסתכל במראה? נגיד, מה אכפת לך? תגיד שכן. יופי. ברור לך שהמראה החיצוני שלך או המראה החיצוני שלי זה לא הממד המרכזי של החיים שלנו. כלומר, לא עמדת לסדר את השערות של הזקן כדי שלא יודע מה. מעביר איזה מברשת, יאללה, בדיל ויעבור. הלאה, יש דברים יותר חשובים בחיים, מתעסק איתם. לא עמדת סדרת את הצווארון, נכון? יאללה, גמרנו, בדיל ויעבור. יש דברים שהם דברים שאנחנו לא מזלזלים בהם, אבל הם דברים תפלים, הם דברים צדדיים, הם דברים שוליים. זה לא הדבר העיקרי. לצערנו הרב, רוב בני אדם מבולבלים לגמרי על כל הראש בעניינים האלה. תפל לא הופך להיות עיקר, עיקר הופך להיות תפל. אני מזכיר לכולם שרכב זה סך הכל כלי תחבורה. זה לא פונקציה לאישיות של האדם. זה לא פונקציה כמה הוא אדם טוב. קוראים לזה היום מעמד חברתי-כלכלי. טוב, הבנו אחד השני, אני מקווה. בבקשה, אבישי, כן. נפלא. שואל אבישי שאלה מרתקת, האם יש סוף לבניין אמונה? מה התשובה? לא. הראיה, תעזור לי להשלים את הפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אמרנו פעם, איזה דבק? יש דבק, מה שנראה בדור שלי, פלסטי. יש דבק סלוטייפ, כך אומרים, סלוטייפ. יש דבק מסקנטייפ, דבק מגע, שלוש שניות, שיש. מדרגות מדרגות בדבק. יש סוף לדבק? לא, ואתם הדבקים. עכשיו השאלה באיזה מדרגת דבק אני חי. באיזה מדרגת ודאות, לא ודאות שכלית, היא עובר דרך השכל, אלא ודאות אמונית, ודאות פנימית. לא שמעתי אותו. העדר של ההכרה השכלית המבוררת עד כדי כך שהיא חלה בנפש ללא פיקפוקים. יכול להיות? לכן צריך לחשוף, זה מה ש... באנו לכאן לשיעור הזה כדי לחשוף את אותה תביעת עין אמונית, על ידי שאנחנו מסלקים את כל מה שמפריע. אם היינו מבינים עד כמה לשון הרע זה חמור, מישהו היה מעיז לשמוע לשון הרע? אם היינו מבינים כמה ראייה לא נכונה היא חמורה, היינו מעיזים לראות דברים לא נכונים? מי היה מעיז? אם היינו מבינים מה אכילה לא נכונה עושה, היינו מעיזים לאכול מאכלות לא נכונות, או צורת אכילה לא נכונה ביחס לאותם מאכלות. מאכלות זה על פי חז"ל, מאכלים זה על פי העיתון. מאכלות אסורות, נכון? לא מאכלים אסורות. טוב, בואו נתקדם. 3:17. טוב, נשמור את זה. אין ברירה. רבותה, רק שנייה, אני מרגיש שהיום התייצבנו. מה? בסוף דף 3 אנחנו מסיימים את התשתית. בלי נדר, איזה יום היום? מחר מסיימים בעזרת השם את התשתית הזאת. בעזרת השם. יישר כוח.